טוב, שלום לכולם. אנחנו הגענו לפסקה ה', נכון? אנחנו באהבת ישראל פסקה ה'. רבותיי, הנושא היום זה אהבת ישראל, היום זה בין ישראל לעמים. אוקיי, איזה יום היום? חמישי. טוב, אוקיי. אוקיי, אז אנחנו בין ישראל לעמים, הגענו לאמצע פסקה ג'. כן, הגענו, כמו שמישהו כאן הזכיר, לשורה החמישית מלמטה, בעמוד קופנון ב', ספר אורות, עמוד קופנון ב', אורות ישראל, פרק ה', פסקה ג', באמצע הפסקה בערך. זה רק נסכם שיש באדם שני ממדים, רוחני ומעשי. הרוחני מבטא יותר את העולם הפנימי שלו, בין אם זה הנשמה האלוהית או הרצון או המחשבה. המעשה מבטא יותר את הפעולות, את המציאות המעשית. ושני הממדים האלה צריכים כמובן להיות מיוחסים זה לזה. זאת אומרת, המעשה צריך להגשים את הרוח, אבל, וכאן האבל הגדול, שלעולם אנחנו צריכים לדעת שהרוח היא יותר גדולה מהמעשה. או כמו שראינו באורות התחייה, שהמציאות אין לה כנפיים מהירים כמו לחזון. איך זה קשור אלינו, לנושא שלנו? שגם ביחס שבין ישראל לאומות העולם, יש ממד רוחני ויש ממד מעשי. הממד הרוחני, אני חוזר ממש בקודים על שיעור שעבר, הממד הרוחני הוא האוניברסליות האברהמית, אב המון גויים. שהרוח או האוניברסליות הזאת, כלומר יכולת ההכללה שלנו את אומות העולם, היא נובעת ובעיקר באה לידי ביטוי בעולם הרוח, בעולם המחשבות, בעולם התודעה, בעולם השאיפות, בעולם עתידי שיצא לפועל בהמשך הדרך. ראויה היא האנושיות, כפי שרב קודם מקום אחרי באורות ישראל, ראויה היא האנושיות שתתאחד כולן למשפחה אחת. זה לא שמשפחה כולם זהים, אבא זה לא אמא, אמא זה לא אבא, הורים זה לא ילדים, וכל ילד הוא בפני עצמו, אבל ההגדרה של מושג משפחה, ושלמרות חילוקי התכונות והדעות והתפקידים, חיים בהרמוניה. זה לא אומר שהתבטלו החילוקים, זה אומר שהחילוקים יוכלו להופיע בצורה הרמונית, בלי מאבק, כמו ששם הרב קורא, כותב, וחדלו התגרות והמלחמות. אז, אבל זה לעתיד לבוא. אז בעולם הרוח, הרעיון, האמת היותר גדולה, שתצא לפועל במשך ההיסטוריה, אז ברור שאנחנו מבחינת אברהם. אבל בעולם המציאות, בעולם המעשי, הפעולתי, איך אנחנו מתנהגים בפועל, כמובן הכל בגבולות גזרה, זה לא שחור לבן, כמו שדיברנו. בעולם המעשי אנחנו שרה, שעדיין נקראת שרה, כמו שראינו פעם שעברה. זאת אומרת, עדיין הצד הלאומי, הייחודי, הישראלי, צריך לצאת אל הפועל. ולכן נסכם את המשפט האחרון, צמצום מעשי והרחבה רוחנית יחדיו, כלומר צמצום מעשי בחינת שרי, שרה שרי, והרחבה רוחנית יחדיו רק אברהם ולא אברהם, כל מה שדיברנו פה בשבוע שעבר, אינם המטבע הראשי של צביון ישראל. ולכן ביחס שבין ישראל לאומות העולם, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו כוללים שני ממדים ביחס הזה, ממד רוחני, ממד מעשי, ולעולם גדול הוא הרוחני יותר מהמעשי. בסדר? לכן צמצום מעשי והרחבה רוחנית יחדיו הינם המטבע הראשי של צביון ישראל. סיכום קצר, עם לבדד מצד אחד ואור גויים מצד שני יחד. בסדר, לכאן הגענו. מתקדמים. השקיעה המוחלטת בשאלת השעה, איזה ביטויים, לא תוכל להתאים לרוחו. התמיעה של רוחות מפלגתיות, ריבונו של עולם, זה כאילו נכתב הבוקר ביחס לחדשות של אתמול בלילה. התמיעה של רוחות מפלגתיות שכל ענייניהם הם מחיה וכלכלה חומרית, קוראים לזה עם רווחה וסיפוק אסתטי, רק כפי מה שהעין הקצרה הכבושה בחומר בוער מתנודד לכל תאווה הראית, תוכל להתרומם אליו. מקף הייתי שם פה. אז השקיעה המוחלטת בשאלת השעה מכשילה היא את כוחו. זאת אומרת, אם אנחנו לא זוכרים שנכון שאנחנו חיים בעולם מעשי, והעולם המעשי יש לו גבולות גזרה, והמציאות אין לה כנפיים מהירים כמו אשר לחזון, זה נכון. ולכן אנחנו צריכים לטפל בבעיות של שעה, בבעיות של מציאות. אבל אם אנחנו נשתקע ונשכח שבעצם למרות שאנחנו בפועל שייכים לעולם של מעשה, ברוח, ברעיון, באידאה, בחזון, שימומש לאט לאט בהמשך ההיסטוריה, הוא מתחיל להתממש כל הזמן, אבל יגיע למיצויו בהמשך ההיסטוריה, אנחנו נשכח, כי שאלות השעה ישכיחו מאיתנו, אפשר לומר, את הרוח הגדולה שלנו, זה מכשיל את כוחנו. השקיעה המוחלטת בשאלת השעה לא תוכל להתאים לרוחו. עם ישראל הוא לא עם שמסוגל לנהל את עצמו רק על פי המציאות הנתונה. ויותר מזה, לא רק שהוא מנהל את עצמו על פי המציאות הנתונה, אלא שהמציאות הנתונה מקטינה את רוחו עד כדי כך שהוא שוכח את רוחו, עד כדי כך שהמציאות קובעת את האידיאל. ולא האידיאל מתרומם למעלה למעלה מהמציאות, למרות שהמציאות כרגע לא מסוגלת לספק אותו באופן מעשי, היא תספק אותו בהמשך. אז השקיעה הזאת, השקיעה המוחלטת, שימו לב, הרב לא אומר שאנחנו לא צריכים לטפל בענייני השעה, אבל שקיעה מוחלטת, לשקוע, כשאדם שוקע באופן מוחלט, הוא כביכול מאבד את עצמו, אדם חס ושלום שוקע במים, אז הוא צונח פנימה, הוא מגיע לקרקעית, אין לו כבר אישיות בכלל, הוא כלי משחק ליד המים, הוא איבד את עצמו. אז השקיעה המוחלטת בשאלת השעה לא תוכל להתאים לרוחו, זה לא מתאים לאופן ישראלי. ואם אנחנו נתנהג בצורה כזאת, התמיעה של רוחות מפלגתיות, כאן כמובן הרב רומז לציונות החילונית על זרועותיה שהיו עסוקות, הזרועות היו עסוקות בפתרון בעיית השעה, בין ברמה המדינית, בין ברמה הצבאית, בין ברמה הכלכלית, זה לא משנה. אז התמיעה של רוחות מפלגתיות שכל ענייניהן הם מחייה וכלכלה חומרית וסיפוק אסתטי, בין אם המחייה והכלכלה החומרית כלפי פנים, רווחה וכלכלה, יוקר המחייה קוראים לזה היום, ואם מחייה וכלכלה חומרית הכוונה ביטחון, לא משנה אם זה יחסי פנים או יחסי חוץ, זה לא משנה. אז רק לפי מה שעין הקצרה כבושה בחומר בוער, שהחומר הבוער כבש אותה, מה זה חומר בוער? מה שנקרא, יש בעיות שצריכות פתרון מהר, החומר בוער. אז רק לפי מה שעין הקצרה הכבושה בחומר בוער מתנודד לכל תאווה הרעית תוכל להתרומם אליו, אם אנחנו שקועים בתוך זה, זה מכשיל את כוחנו. טוב, אני מרשה לעצמי לסתות לרגע, אני לא מרשה לעצמי לא לסתות לרגע. ספר עדר היקר, הייתי רוצה לקרוא משהו ברשותכם. פעם עסקנו בשאלה הזאת בבירור הזה, אבל עכשיו נראה לי זה חובה. ספרי הרב קוק, צריך לדאוג שיהיו פה כל הספרים, באמת. עדר היקר, אני לא רואה. לא, מי שיכול להביא עדר היקר? טוב, בספר עדר היקר, ספר עדר היקר מכיל כמה חלקים. חלק אחד זה למאמרים קצרים שהם בעצם הקדמות, אם אפשר לומר שהרב קוק כתב ביחס לקשר שלו שהיה לו עם חמי והדרת, רבי אליהו דוד רבינוביץ' תאומים, רבת ירושלים, ויש שם בהקדמות כמה פסקאות מאוד עקרוניות. באחת ההקדמות, לא זוכר, הקדמה א' או ד', אני לא זוכר, תכף נראה, באחת ההקדמות הרב עוסק בדיוק בשאלה הזאת, וגם שם הוא קורא לביטוי הזה שאלת השעה, וגם שם הוא כותב את הביטוי מכשיל את כוחו, וגם שם הוא אומר שהרוח של ישראל היא לא הרוח של אומות העולם. עד שהגיע הספר אני אקדים איזושהי הקדמה. אומר הרב ככה, האדם, קודם כל הפרטי, אחר כך נראה הציבורי הלאומי, האדם הפרטי או האדם הלאומי, כלומר החברה, תודה רבה, יכול להבין את עצמו כמו בית, או תכף נראה, כמו תנור קטן בתוך בית. אני רוצה לקרוא את לשונו ברשותכם. כדאי לכתוב את המקור, האמת אולי הייתי צריך לצלם. טוב, כן, בהקדמה א', עדר היקר, עמוד כף א', דיברנו על זה פעם. בעת התמוטטות הרוח, הרי זה הנושא שלנו, הרוח והמעשה. כשהרוח מתמוטטת, בעת התמוטטות הרוח, ואנחנו כביכול, אם אפשר לומר, עוזבים את הרוח, עוזבים את האידאה, עוזבים את הרעיון, עוזבים את השאיפות, עוזבים את האידיאלים. בעת התמוטטות הרוח, יושפל איש. כשאדם, באשר הוא אדם, מאבד את החזון, מאבד את האידיאלים המוחלטים, בגלל תכף נראה המציאות הנתונה, המסובכת, המורכבת, שצריכה פתרונות, בפרט בשני תחומים, כלכלה וביטחון, בעת התמוטטות, בין ברמה הפרטית, בין ברמה הלאומית, קל וחומר, בעת התמוטטות הרוח, יושפל איש. האיש, שיש בו שני ממדים, רוחני ומעשי, כשהרוחני הוא יותר קרוב אל המהות, והמעשי הוא יותר קרוב אל ביטוי המהות במציאות כמה שניתן, והרוח לעולם הוא גדול מהמעשה, כי למציאות הכנפיים כמו לחזון, אז כשהאדם חז ושלום או חברה מאבדת את הרוח שלה, את הערכים שבשבילם היא חיה, גם אם כרגע החיים האלה לא מסוכלים לספק את הערכים האלה, אבל כשהרוח הזאת מתמוטטת, או שהיא הושמה באפסנאות, או שבכלל שינינו את הרוח, כי אנחנו מתאימים את השקפת העולם לפי המציאות האפשרית, קוראים לזה פוליטיקה, לצערנו הרב, אז בעת התמוטטות הרוח, יושפל איש. האיש שמורכב משני ממדים, עליון ותחתון, רוחני ומעשי, מהותי ומציאותי, כשהוא מאבד את המהות שלו, אז הוא נהיה שפל מאוד. הוא נהיה מאוד פרקטי, מאוד מציאותי, לפי גבולות הגזרה החלקיים מאוד של המציאות הנתונה. תראו מה אומר הרב. שאלת החיים תהפך כולה. כשאנחנו מאבדים את הרוח, שהרבה למעלה מהמעשה, שאלת החיים תהפך כולה רק לשאלה מכנית שפלה. כלומר, שאלת החיים תסתפק בעניינים טכניים. מכני הכוונה טכני. כלומר, איך משיגים עצים להסיק את התנור הקטן, לחמם על ידו את בית החמר, האדם. איזה משל. האדם עשוי, אני אומר את זה בשפה של ילדים בגן, האדם עשוי מבוץ. טוב, הוא לקח אדמה, שם מים, גיבל, יכין שם איזה נשמה. ברוך השם, אפר מן האדמה, ואפר בפה נשמת חיים, וידם לנפש חיה. אם האדם חז ושלום מתנקר לנשמתו, הוא לא יכול, אבל תיאורטית, הוא מוציא כביכול את הנשמה שלו, את נשמת החיים מתוכו. מה נשאר? אפר מן האדמה. חמר. האדם הוא חמר, הוא חומר, לכן חמר נקרא חמר, מנשם חומר. אפר, מים, איזה עיסת בוץ. עכשיו, האדם הזה שהוא חמר, שהוא חומר, אם הבית של האדם זה החמר, הרי הבית זה תמיד המסגרת, נכון? בתוך הבית יש תוכן. אבל אם אנחנו חד ושלום מסלקים את התוכן, מסלקים את הרוח, נשארת רק המסגרת. המסגרת זה הבית. עכשיו, א' ב', כשחיים בבית, קודם כל, זה חום. צריך שיהיה איזה חום מינימלי שהגוף יכול לחיות בו. תינוק קטן, הדבר אולי הכי בסיסי שהוא צריך, זה חום נכון. חום של הגוף שלו, וחום של הסביבה, של החדר, אמא וכולי שבו הוא נמצא. לכן האדם, כשהוא מתמוטט, הרוח שלו מתמוטטת בו, אז שאלת, אז הוא תופס את עצמו כאיזה תנור קטן, צריך לחמם את הבית שנקרא חמר, ואז כל שאלת החיים מסתכמת רק בפרט אחד קטן. איך אני משיג עצים להסיק את התנור? אם אני בית של חמר, וא' ב' זה חום, זה מה שמאפשר קיום. נכון, אם השמש הייתה רחוקה מילימטר מכדור הארץ, היינו קופים, קרובה, היינו נשרפים. וכולי. אז החום זה בסיסיות החיים, מהבחינה הזאת, אולי לזה גם הרב מתכוון במשל. אז האדם הוא בעצם בית, והבסיסיות של הקיום בבית זה החום. והחום הזה, הכלי שמאפשר את החום זה התנור. אבל כדי שהתנור יוכל לחמם, אני צריך עצים להסקה. ואז האדם יוצא לדרך החיים, הפרט והחברה, כשהוא סך הכל עסוק בדבר אחד, לחפש עצים להסיק את התנור. כדי לחיות פיזית. זהו. מה עם החזון? מה עם הרוח? מה עם האידיאל? בעת התמוטטות הרוח יושפל איש. שאלת החיים תהפך כולה רק לשאלה מכנית שפלה. כלומר, איך משיגים עצים להסיק את התנור הקטן, לחמם על ידו את בית החמר, האדם. והעצים הללו, כל אחד מאיתנו שהוא בעל משפחה, מפרנס משפחה, יודע שהעצים הללו עולים ביוקר. כל זה כמשל. כלומר, גם לו אדם מרכז את כל כוחותיו, כל כישרונותיו, כל זמנו וכולי, כל מאמציו, מרכז רק לטובת העניין הזה של להציג, להשיג עצים לחימום הבית על ידי התנור הקטן, כל דור והעצים שלו, אנחנו יודעים איזה כוחות זה גובה מאיתנו, איזה מאמצים, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו עסוקים כל החיים בלחפש עצים. אז יש אחד שמחפש את המינימום ההכרחי, ויש אחד שרוצה חיים קצת יותר רחבים, אבל בסופו של דבר אנחנו עסוקים בלהסיק את התנור. זאת אומרת, חיים שלמים של אדם, וחיים שלמים של חברה, וחיים שלמים של אנושות, יכולים להיות ממוקדים בדבר הכי נמוך והכי שפל של החיים, של כישרונות האדם, שזה סך הכל הקיום הפיזי, הקיום ההישרדותי. לכן והעצים הללו עולים ביוקר, מפני שהם לחם. על כן רבה היא העבודה להשיגה. זה ממש מה שכתוב אצלנו. השקיעה המוחלטת בשאלת השעה, תכף נראה, לא תוכל להתאים לרוחו. כשהשאלה הזאת, שאלת השעה, בעיקר היום אנחנו עסוקים בשני ממדים, רווחה וכלכלה מבפנים, רווחה וכלכלה מבפנים, ביטחון וחוץ מבחוץ. זה אלה שני הנושאים שאנחנו עסוקים, על זה רצים הרי לבחירות עוד מעט. על יוקר המחיה, רווחה ועל ביטחון. קוראים לזה גם בטעות ושלום. נגיד. אלה שני הממדים, אלה שני התחומים, אלה שני הנושאים. אז כשאנחנו מסלקים, שוקעים בשאלה המוחלטת, שוקעים שקיעה מוחלטת בשאלת השעה, תכף נראה את ההמשך, זה לא מתאים לרוח שלנו. תכף נראה את הביטוי מכשיל את כוחו. אומר הרב יותר מזה, גם כאן הרב דרך אגב תכף יזכיר את המילה שקיעה. מאוד מעניין. אבל כאן בעדר היקר זה קצת יותר מתוחכם. כלומר, הרב כאן מוסיף עוד איזה רובד חשוב. האם האדם, כשהוא קשוב לעצמו, יכול לבטל באופן אמיתי את הרוח שנושבת בקרבו? לא. כי סוף סוף אדם לא יכול להתנקר ולהיות זר למשהו באמת. אז נכון שיש כרגע לחצים, צריך לטפל בבעיות המזדמנות, ושאלת השעה, אני שקוע בה מאוד וכו'. נכון. אבל אדם שהוא עוצר לרגע משאלות השעה, והוא מקשיב לעני של עצמו, הוא ודאי יזהה שהעני שלו כולל רובד יותר פנימי, יותר עמוק, יותר משמעותי, שהוא הרובד העיקרי, זה הרוח. עכשיו, אם האדם היה יכול לשים חלק ממהותו בצד ולהגיד את החלק הזה, אני לא צריך, אני יכול להסתדר רק עם החלק התפל והשפל. בסדר, אז האדם היה באמת מסתפק רק בלחפש עצים, להסיק את התנור הקטן, מחפש כל הזמן רווחה כלכלית, ביטחון לאומי. זהו. ציונות חילונית קוראים לזה. דרך אגב, הרצל הציע שדגל ישראל, דגל המדינה, יהיה 7 כוכבים מזהב על רקע לבן. למה? 7 כוכבים מזהב, כי ב7 שעות עבודה ביום יתגול הפועל היהודי, פועל, ורקע לבן על שם השחרור, הלבן מסמל איזושהי חירות, חוסר שיעבוד, להיות עם חופשי בארצנו. כלומר, הרצל הציע, אנחנו הולכים לארץ בשביל שני דברים, להיות יצרניים, כלכלית 7 שעות עבודה, ולהיות חופשיים מאומות העולם. לא, כמובן שדעתו לא התקבלה, ברוך השם. ברוך השם, יש לנו דגל מסוג אחר. נכון? אבל אלה שני הביטויים. הרקע צריך להיות לבן, סמל לחירות, לחופש, לשחרור, אחרי 2000 שנות גלות, וממד שני זה להיות יצרני, לעבוד, להיות אדם, עם עובד, הנוער העובד. טוב, אנחנו לא נגד חירות וחופש ועבודה ויצרנות, אבל להגיד שבזה מסתכמים החיים? זה סך החיים של האדם? זה סך, הייתי אומר, הכישרונות שבשבילם נברא האדם, זה מה שיכול להוציא מעצמו סך הכל, לעצמו ולעולם? ברור שלא. אז לכן האדם הישר והכן, שמקשיב קצת לעצמו, ולא כביכול אומר, אני שם את הרוח בחוץ, אני יכול להסתדר בילדיה, תמיד יהיו לו, אם אפשר לומר, נקירות כאלה בנפש, תמיד יהיו לו יסורי מצפון פנימיים, איפה הרוח? איפה הרוח? איפה הרוח? הוא תמיד ירגיש שמשהו פה חסר. ואז מה המציא האדם המתוחכם? המציא פתרון. במקום לגלות את הרוח, במהותה האמיתית, של הערכים והאידיאלים האלוקיים, אז האדם ימציא לעצמו תחליפי רוח. אני אומר את זה רגע במשל של הרב כאן. לבית לא רק, או בבית, לא רק יש תנור שמחמם, אלא יש גם חלונות שמכניסים אוויר, שמכניסים אור. האוויר והאור זה ממד יותר רוחני. החום של התנור, העצים להסקה, זה ממד חומרי. אז האדם יודע מצד האמת, והוא מרגיש מצד האמת, שהוא לא יכול להסתפק בבית הזה רק בתנור. נכנס אוויר ואור מהחלונות, אבל ברגע שהאוויר והאור, הממד הרוחני הזה, נכנס מהחלונות, זה מפריע לו, כי זה כל הזמן מזכיר לו שהוא לא יכול להסתפק בתנור הקטן. הוא לא יכול להסתפק כל הזמן בכלכלה וביטחון. יש כאן עוד ממדים רוחניים יותר פנימיים, יותר דקים, יותר עמוקים, יותר עיקריים, יותר מהותיים לנפש האדם שצריכים לצאת אל הפועל. אז אם האדם היה כמו בית והחלונות מפריעים לו, מה הוא יכול לעשות? להביא בלוקים לאטום את החלונות. אבל האדם לא יכול להביא בלוקים לאטום את הנפש שלו. יש כאלה שמנסים, אבל כמובן אפשר להצליח בזה. אז האדם המציא עכשיו חלונות מסוג אחר. זאת אומרת, אמנם הבית הזה יש לו גם כן חלונות שעל ידם נכנסים קרני אורה, והם מפריעים החלונות האלה. כל הדקירות הרוחניות של שדוקרות אותו, כי הממד הרוחני שלו לא יוצא לפועל, זה מפריע לו, זה מעצבן אותו. תן לי לדאוג לתנור הקטן, תפסיק לבלבל לי את השכל. אני רוצה רגע לעלות קומה. סור רגע מהרובד הפרטי של אדם ומשפחה, בוא נעלה לרובד של עם, שעשו כל הזמן במחיר הכותל, שכר דירה, ומה יהיה עם איראן. ובזה זה נגמר. רגע, ומה עם הרוח? מה עם האידיאלים? מה עם הערכים? אז האדם לא יכול לסתום את החלונות. אז מה הוא עושה? הוא ממציא לעצמו חלונות חילופיים. אני מתקדם רגע, ואז הוא ממציא לעצמו ספרות ומוזיקה ותיאטרון וכל מיני ממדים של אומנויות שהם ביטויים רוחניים, לא נשמתיים אלא נפשיים, שהם חשובים גם כשלעצמם, לא אמרנו שלא. מוזיקה זה דבר חשוב מאוד, ספרות זה דבר חשוב. ואז קיבלנו סופרים הנקראים אנשי הרוח, או במילה יותר מדויקת, רבני השמאל הישראלי. זה סוג של רבנות, זה סוג של מנהיגות רוחנית, כיוון דרך רוחני. אני קורא, אם כן, הבית הזה יש לו גם כן חלונות שעל ידם נכנסים קרני אורה, והם מפריעים את המנוחה השוממה שבקרבו. אז מה יעשה האדם? על כן צריך הוא גם כן לאמצעים הסותמים את החלונות האלה. תראו את המשפט, שעל פי הכריח זה נוצרו כל החוכמות היפות. חוכמות היפות הרבה במקום אחר זה כל סוגי האומנויות. שעל פי זה, על פי הכריח זה נוצרו כל החוכמות היפות להמתת הזמן. איזה ביטוי? להמית את הזמן. בהי, להמתה, מוות. כן, אבל כאן זה לא רק לשרוף, כאן זה ביטויים רוחניים. עכשיו, למה זה ממית את הזמן? כי זה נותן לך תחליף למשהו לא מה שאתה באמת צריך. דרך אגב, מישהו אמר לי השבוע, הרי גם המחשב עובד בחלונות, נכון? זה גם סוג של חלונות. מישהו אמר לי שעכשיו יש ביטוי חדש, עריכים. זה נכון? יש ביטוי חדש במחשב, עריכים. הנה, זה הלבנים האלה שעשויים את החלונות, הבלוקים. ברוך השם, הגענו למצב שאנחנו מבינים שהחלונות הם בעצם עריכים.
באייפון,
שמו חלונות. כן. רגע, אבל כל זה, אני רוצה להגיע למשפט הבא. אומר הרב, כשהסגנון הזה, כשצורת החשיבה הזאת, כשהופעת החיים המעשית הזאת, כשהסגנון הזה עולה מכל ההוראה של החיים האהובים, אין אנו יכולים לשער עד כמה רוח הכלל עלולו להיות שוקע ויורד. הנה שוקע. והשקיעה היא עמוקה עד אין חקר. וכאן הרב מתאר את השקיעה אצל כל עם באשר הוא עם, כי בכל עם יש את הממד הרוחני, צריך לבוא לידי ביטוי. ואז אומר וקל וחומר אצל ישראל, מחלת הירידה הזאת, דילגתי קצת, כשבאה להזדווג לישראל, היא מכשלת את כוחו 2,000 מונים, יותר ממה שהיא מכשלת כוחם של כל עם ולשם. ואז הרב מתחיל לתאר כאן איזה פרפורי גסיסה, עד שבסוף אנחנו נתעורר ולא רוצים תחליפי חלונות, רוצים תחלונות אמיתיים. טוב, יש כאן עוד הרבה דברים, אני חייב לקרוא עוד שאלה אחת. עוד שורה אחת, סליחה. את אשר יתקפו היוש, אנחנו רואים שלפעמים מגיעים מצבים סתומים כאלה שהרוח מתמוטטת ומתמוטטת, מתמוטטת, ושאלות השעה, אנחנו שוקעים בשאלות השעה. אנחנו לא מצליחים, לא מצליחים להיות שייכים לידיה. את אשר יתקפו היוש, ויומר יעקב, אולי זהו גורלו, וכו' וכו', ללכת על גחון, אני מדלג טיפה. אומר הרב, יסתכל על הזקנים, יכיר את האידיאלים, ואז, אני מדלג למשפט שאנחנו מחפשים, אז יכיר את תוכן חייו. אשר, אם כי שאלת הלחם היא שאלה גדולה שצריכה פתרונים, אנחנו לא מזלזלים בשאלת הלחם. בין אם הלחם זה פרנסה, רווחה, כלכלה, או הלחם זה ביטחון, חוץ, מדיניות, שלום. לא, גם אצלנו דרך אגב, מי ששם לב, הרב הזכיר את סוגיית הלחם. השקיעה המוחלטת בשאלת השעה וכו'. לא תוכל להתרומם. אם כל העניינים שהרוחות המפלגתיות זה מחיה וכלכלה חומרית וסיפוק אסתטי, שהמינימום של המחיה הפיזית זה הלחם, אבל לא, לא דווקא הלחם, אלא הלחם כמשל. אז אשר ידע, אשר אם כי שאלת הלחם היא שאלה גדולה שצריכה פתרונים, שאלת השעה, אבל ידע נאמנה, כי לא היא תהיה כל הסכום של שאלת חייו הכלליים. שאלת הלחם היא שאלה חשובה, אבל היא לא הסכום של כל שאלות החיים שאדם צריך לשאול את עצמו. זה פרט חשוב, אבל זה הצד היותר שפל, היותר נמוך, היותר ראשוני, היותר אמצעי לשאלות הבאמת גדולות של החיים. אומר הרב, אני חוזר אלינו, הרוח והמעשה מתאימים יחד. הרוח לעולם גדול הוא מהמעשה, ולפעמים אנחנו שוכחים בגלל המעשה, שוכחים את הרוח שמשם אנחנו באים ולשם אנחנו הולכים. ולכן אני חוזר אלינו, השקיעה המוחלטת בשאלת השעה, שיכולה להשכיח את התפקיד ההיסטורי העולמי שלנו כלפי עצמנו וכלפי אומות העולם, תפקידנו של אב המון גויים, מה זה לתקן עולם במלכות שדיים, מה זה ביום הוא יהיה שם אחד ושמו אחד, שהתחיל דרך אברהם אבינו של ויקרא בשם השם, ויקרא בשם השם. אז השקיעה המוחלטת בשאלת השעה לא תוכל להתאים לרוחו, זה לא מתאים לרוח שלנו. כמו שקראנו עכשיו בעדר היקר, כשזה מופיע אצלנו, אז זה פוגע עוד יותר מאשר באומות העולם. היא מכשלת את כוחו, זה לא אנחנו. אז השקיעה המוחלטת בשאלת השעה לא תוכל להתאים לרוחו. התמיעה, ההתאמות בתת ועין, של רוחות מפלגתיות שכל ענייניהן הם מחיה וכלכלה חומרית וסיפוק אסתטי, רק לפי מה שהעין הקצרה הכבושה בחומר בוער מתנדד לכל טבע הרי תוכל להתרומם אליו, מכשילה את כוחו. על כן, בין אם המשפט הבא כתוב בכותרת של העיתון, בין אם לא, בין אם זה מתגלה, בין אם זה באופן סמוי מתחת לפני השטח, לא משנה. על כן, לא תדום כנסת ישראל מזמרתה הפנימית. יש איזה זמר פנימי, איזה שירה פנימית, איזה תוכן חיים רוחני פנימי, שגם אם שאלות השעה נוקבות ומציקות ואנחנו צריכים לתת להם פתרונות לשאלות האלה, את העומק הרוחני, את השורש הרוחני, את זה אנחנו לא יכולים לפספס, ועם ישראל בפנימיותו תמיד שייך אל העולם הרוחני הערכי הזה. על כן, לא תדום כנסת ישראל מזמרתה הפנימית. בכוחה הכללי תחבוק בקרבה את ההמון המפלגתי. אנחנו לא נגד מפלגה ולא נגד המון ולא נגד טיפול בבעיות השעה. הם צריכות טיפול. אבל בכוחה הכללי תחבוק בקרבה את ההמון המפלגתי, תמתק את מרירותו, כן? אבל, ותאגד האומה כולה עם כל דרישותיה. שהדרישות הן לא רק הפתרון לשאלות השעה, שאלת הלחם והתנור הקטן. עוד טיפה. ומריח העדנים העליונים שלה, מעולם הרוח, ישובו החיים המפלגתיים, כל הטיפול בבעיות המעשיות, גם הם ישובו להיות מוטבעים באותה הצורה חביבה. הנה עוד ביטוי נפלא, שיש בה טוב ונשגב, לא רק הכרח ומלחמת בשר. איזה ביטוי. בין אם מלחמת הבשר היא כלכלית, בין אם מלחמת הבשר היא מלחמה מול אויב. לא משנה. כמובן, כבוד זה אחד הביטויים של זה, ברור. לא רק הכרח ומלחמת בשר. והצורה הכלכלית גם היא תתרומם על ידי הביטחון המוסרי האלוהי, אשר יספיק לחדור בכל האומה בצורה מתוקנת המלאה אמון של אחים. הנה, הגענו לדבר מאוד מעניין. לא רק בביטויים ריקים. כלומר, לא רק שפוליטיקאי מצוי יבטא מדי פעם איזה שהם ביטויים על אידיאלים ורוחניות וחזון, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, חותם כל פוליטיקאי מצוי את נאומו, ובפרט עם ראש ממשלה. רגע, מה אתה אומר מתחת הכותרת הזאת של השם עוז לעמו ייתן? מה זה? השם יברך את עמו בשלום, על איזה שלום אתה בדיוק מדבר? מהי השלמות שאנחנו שואפים אליה? אז לא רק בביטויים ריקים, כי אם בעצם מעמד הנפש והרצון הקבוע המרכז את החיים ודרישותיהם, שזה יהיה אמיתי, שזה יהיה פנימי, שזה יהיה מתוך תודעה, מתוך הכרה, מתוך הבנה, מתוך עומק הבנה, מתוך הזדהות עם התודעה הזאת, מתוך מוכנות למסירות כדי להגשים את התודעה הזאת, ולא סתם איזה ביטויים נבובים שאין מתחתם כמעט כלום. לא רוצה להגיד כלום, כמעט כלום. טוב, מישהו רוצה לומר כאן משהו? תראה, הרב מדבר בכמה מקומות, מה ההבדל בין דיבור, שיר וזמר. שיר הוא לא, זמר הוא לא, שיח הוא לא. שם הרב מדבר בעולת ראייה. דברים גדולים באופן כללי מאוד. שלושה ממדים באדם, או שלושה ממדים נקרא לזה בדיבור. האמת שיש ארבעה ואולי גם חמישה, אבל בוא נתחיל בשלושה קודם כל. הממד הכי חיצוני של הדיבור זה דיבור בלי מנגינה. קוראים לזה דיבור. בסדר? אדם מדבר בלי טעמים, בלי התאמה. עזוב רגע, זה ככה בעולת ראייה. שיר זה דיבור עם מנגינה. בלשון התורה, טעמים, התאמה. עכשיו, אנחנו יודעים שההתאמה, הטעמים, הם מדייקים את המילים, והם בעצם אמורים לחשוף איזה עומק פנימי שנמצא עוד לפני המילים. כל כשאנחנו שומעים שיר עם מנגינה, כלומר מילים עם מנגינה שנקראת שיר, אז המנגינה חושפת איזה מסרים יותר עמוקים מאשר המילים יכולים לבטא. ויש זמר, קוראים לזה בחסידות ניגון. זמר זה כבר מנגינה בלי מילים. בלי מילים. אין מילים להכיל את המנגינה. אין מילים שהמנגינה יכולה להתבטא דרכם. זה יותר עליון. מצד האמת יותר עליון, זה שתיקה. עוד לפני הניגון אפילו. אבל נעזוב את סוגיית השתיקה, סוגיה חשובה מאוד. אם כן, יש מילים בלי מנגינה, יש מילים עם מנגינה, ויש מנגינה בלי מילים. כשהרב מדבר על התוך הפנימי הזה, זה זמרה. זמר. זמר, לפי הרב, זה מנגינה בלי מילים. מה שקוראים היום, ניגון. בסדר? אז הזמרה הזאת, הזמרה הפנימית היא בעצם מבטאת, כן הייתי אומר, המילה היותר קרובה לזמרה זה פנימית. כי הזמרה היא באמת הכי פנימית שיש. מעבר לכל המציאות החיצונית. ועם ישראל שייך להם אל הזמר הפנימי הזה. אבל הוא שוקע הרבה פעמים במציאות החומרית העכשווית. בסדר רבותיי, בואו נתקדם, יש לנו עוד שורה וחצי. אומר הרב, וחילוק המקצועות בעבודת המעשה ועבודת הרוח לא יוליד עוד דלות ומסתמה, כי אם עושר ואהבה מלאה חיים ותעצומות לפילי פלאות. הרבה פעמים אנחנו מחלקים את החיים לרוחני ומעשי, ואז יש אנשים שהם עוסקים בתחומי הרוח, יש אנשים שהם עסוקים בתחומי המעשה, בתחומי הגוף, נכון? מדעי הרוח ומדעים מעשיים. ואז כששתי התפיסות האלה, כביכול, שני סוגי האנשים האלה, שמבטאים שתי תפיסות נפגשים, אז לא רק שאין קשר ביניהם, אלא יש מאבק ביניהם. אדם שהוא מאוד מעשי, בואו ניקח דוגמה פשוטה, אדם שהוא מאוד מעשי, מאוד פרקטי, קשה לו להבין איש רוח. זה נראה לו מרחף, תלוש מהמציאות, לא שייך. תכלס, אז מה אתה מציע? מה יוצא בסוף, שורה האחרונה, יש לך הצעה להגיד? אז האדם המעשי, הרבה פעמים תפיסה מעשית לא יכולה לסבול את התפיסה הרוחנית. וכן להפך, התפיסה הרוחנית, האדם הרוחני, ששייך לאידאות, לערכים, כשהוא פוגש תפיסה מעשית, אדם מעשית, שכל הזמן חושב, רגע, אז מה עכשיו עושים? אז מה עכשיו צריך לעשות? כל הזמן חיים של תפקודים טכניים. בלי שהתפקודים הטכניים האלה נובעים איזה עולם רוחני עמוק, שהוא המקור והוא השורש לכל התפקוד המעשי הזה, האדם הרוחני לא מסוגל להכיל את זה, לא מסוגל לסבול את זה. כלומר, אנחנו חיים באיזושהי תקופה, כבר הרב אמר את זה לפני 100 שנה, שהממד הרוחני והממד המעשי, כביכול חס ושלום, נפרדו אחד מהשני. יש את אלה ששייכים אל העולם הרוחני, שהם רחפנים, ויש את אלה ששייכים לעולם המעשי, שהם המתפקדים. אבל אומר הרב, וחילוק המקצועות, זה שאנחנו גם פוגשים ברמה המעשית הטכנית, שיש אנשים שעסוקים ברוח, ויש אנשים שעסוקים במציאות. גם הציונות החילונית חולקה או נחלקה לשתי קבוצות, הציונות העיונית והציונות המעשית. הייתה תמיד זרוע יותר אידאית וזרוע יותר פרקטית. מה עכשיו עושים? איך מצליחים לממש את האידאה? זה מאוד מעניין שכשהרצל בא עם הצעת אוגנדה, אז מי שהתנגד זה הממד היחסית, כן? זה הממד הרוחני, הממד המעשי, הסכים איתו, אמר, אין ברירה. כרגע זה מה שאפשר לקבל. מה? נכון. דרך אגב, מי לא הסכים איתו? הצעירים. החבר'ה הצעירים לא הסכימו איתו. כי החבר'ה הצעירים יש להם אדרנלין של רוח. הם פחות פרקטיים, הזקנים, יש להם יותר ניסיון חיים, יותר שקולים, אז הם יודעים שזה מורכב, וכרגע אי אפשר. תמיד האדם היותר בוגר הוא יותר שמרן, כי הוא מכיר את המציאות וגבולות המציאות. אז מצד אחד יש כאן יתרון גדול. שמרנות, שיקול דעת. מצד שני יש כאן חיסרון. אין כאן מעוף. אין כאן מעוף. הצעירים הפוך. מלאי עוצמות, מלאי חלומות, מלאי חזונות. מלאי רוח. מצד שני, הרבה פעמים זה תלוש במציאות. דרך אגב, זה מה שהרב כותב בסוף מאמר הדור, על פי אליהו נביא, והשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, שהבנים יכירו את ערך האבות, והאבות יכירו את ערך הבנים. הבנים יכירו את ערך השמרנות, והחשיבות של לקחת את כל העולם הרוחני, אבל לתחום אותו במסגרת שהמציאות כרגע יכולה להכיל אותה, זה מה שהבנים יעריכו מהאבות, וישיב לבנים אל אבותם, והבנים והאבות יעריכו מאוד את הבנים, כי יעריכו את הרוח, את החזון, את האמונה, את הביטחון. הרב קורא לזה בסוף מאמר הדור, ישראל הזקן וישראל הצעיר. כך הוא קורא לזה. יש היום בתי כנסת, ישראל הצעיר, נכון? צריך גם ישראל הזקן, לא לשכוח. אני קורא משפט אחד, ממש סוף מאמר הדור. ממש הסוף. כאן הרב מדבר יותר על הצד שהדור הזקן יותר, היה יותר שייך אל הקדושה, אל הטהרה, אל העם הרוחני, אל הדת. והדור הצעיר הוא פרק חס ושלום את העול והתרחק מתורה ומצוות, אבל הוא שייך יותר לבניין הארץ, לצד החומרי, לצד המעשי. אז כאן הרב מדבר מכיוון אחר, אבל אני קורא את מה שהוא כותב פה. ולב האבות יתחיל להכיר את כל אוצר הטוב והסגולה הגנוזה שבבנים בעומק נפשם העירה והחיה, הערנות, החיות של הבנים. והבנים יכירו את הקדושה והטהרה, העוד והתפארת המלאים בלב אבות. קצת מדלג. וכל אחד מחברו ייקח את כל הטוב, את כל הנאה והכשר. אומר רב בסוף, שכל אלה יביאו להכרה נאמנה, שרק, אולי לפני כן דייקתי משפט חשוב, וכל אחד מחברו ייקח את כל הטוב, את כל הנאה והכשר, אחרי הזרחת אור החוכמה, הגבורה, העוז והענבה משני הצדדים. הצעירים ייתנו את העוז, את הגבורה, והזקנים ייתנו את החוכמה, את הענבה, שכל אלה יביאו להכרה נאמנה, שרק על ידי ההתאחדות הרוחנית של ישראל הצעיר עם ישראל הזקן, תבוא ישועה ותצמח גאולה. כי אנחנו צריכים את שני הכוחות. אי אפשר אחד לבד. לכן אומר הרב, וחילוק המקצועות בעבודת המעשה ועבודת הרוח, שזה בעצם חילוק המקצועות המעשיים, זה בעצם חילוק של תפיסות עולם. כן? אז החילוק הזה, בין, יש את העולם הרוחני, הרבנים ידברו בישיבות על האידאות הגדולות של עם ישראל, והסקנים בכנסת יתפלו בבעיות העכשוויות. לא. אלא, בעולם הרוח, בעולם הישיבות, ילמדו ויחנכו לערכים והאידאלים המוחלטים שהם לא משתנים בשום מציאות נתונה. והעסקנים, הפוליטיקאים, הם יראו איזה חלק מאוצר הרוח הגדול, המוחלט הזה, אפשר לממש ולהגשים כרגע במציאות. אבל משפט חשוב עכשיו. זה שכרגע אפשר לממש רק חלק מהרוח, זה לא אומר שאני משנה את הרוח, כי זה מה שאפשר לממש עכשיו. אלא יש לנו סבלנות. את המשך החלקים של הרוח, במרכאות, שאי אפשר עדיין לממש במציאות הנתונה, נממש בהמשך. שתי גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן. כרגע אי אפשר להגיע לצד השני, שום בעיה, לא ויתרנו על האידאה. על האידאה לא ויתרנו. כרגע בוא נממש מה שאפשר. לכן העסקן הוא לא משנה את הרוח. העסקן הוא מבטא בפועל את מה שהוא יכול לבטא מהרוח. זה שהוא לא יכול לבטא את הכל, בסדר, חבל, אבל זה מה שיש כרגע. אבל אנחנו נמשיך לעבוד כדי שנוכל לממש יותר. אז הרוח לא תקטן בגלל המציאות. הרוח היא קבועה, מוחלטת, בלתי משתנה. לכן, וחילוק המקצועות בעבודות המעשה ועבודת הרוח לא יוליד עוד דלות ומסתמה. דלות שכל אחד רואה את הצד השני כדל. אנשי הרוח רואים את אנשי המעשה כקטנים שמסתפקים רק ביש הנתון, ואנשי המעשה רואים את אנשי הרוח מרחפים תלושים מחוץ למציאות בכלל. כל אחד רואה את החיסרון של השני. ולכן גם חס ושלום, הדלות הזאת תוביל למסתמה, לשנאה, לחוסר הכרה של ערך אחד את השני, לחוסר הבנה שאנחנו צריכים את שני הכוחות ביחד. אלא, וחילוק המקצועות בעבודת המעשה ועבודת הרוח לא יוליד עוד דלות ומסתמה, כי עם אושר ואהבה מלאה חיים ותעצומות לעם. אושר של עולם רוחני, למרות שכרגע הוא לא יכול לצאת לפועל באופן מלא, ומצד שני, ומצד אחד זה ייתן תעצומות לעם, ומצד שני זה מלא חיים, זה מה עכשיו אפשר לממש. עכשיו הנושא שלנו, בוא נחזור לנושא. הנושא שלנו זה ישראל ואומות העולם, הרוח והמעשה. בעולם הרוחני, בעולם המגמתי, בעולם החזוני שלנו, והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. נראו אליו כל הגויים. כל העולם בסוף יגיע, כמו שהרב כותב על פי פסוק, ואלוהי ישראל, אלוהי כל הארץ יקרא. בסוף האלוהים שלנו יהיה אלוהים של כולם. כמובן, כמו שאמרנו, משפחה אחת זה לא זהות, אבל יהיה אבי המשפחה. לשם אנחנו שואפים לאוניברסליות של אברהם. בחזון, ברעיון. במציאות המעשית, כדי להגיע אל מימוש החזון הזה, אנחנו צריכים את עם לבדד ישכון. את הלאומיות, את הלאומיות של שרה. כמו שדיברנו בשבוע שעבר. ולא להיבהל מהפער בין האוניברסליות האברהמית המהותית לבין הלאומיות השרית העכשווית, לא להיבהל, כן, המציאותית, לא להיבהל מהפער הזה, ולדעת ששני החלקים האלה נדרשים, ואנחנו לאט לאט הולכים ומתאימים בין שני הממדים האלה. בין הרוחני למעשי. בין אור לגויים למה לבדד ישכון. טוב, הפסקה הזאת פסקה חשובה ביותר. שר כוח, ידידיה, מה אתה רוצה לומר?
אני רוצה לשאול, אם כך הדבר, זה באמת כך הדבר, למה כל התיקנים והאקדמיה לא מוכנה לסתות לבינה? כי בונים את הארץ היום על כדורגל ועל כדורסל.
וטניס ופינפונג.
מה?
וטניס ופינפונג. וגם
טניס.
כן, כדורסל זה כדור אחד, וגם עוד כל מיני סוגים של כדורים. אתה צודק, זו שאלה טובה. בשביל אנחנו פה, כדי להתקן. אנחנו, מאיפה אנחנו באים, לאן אנחנו הולכים.
מילא, אני קטן, אבל כל האקדמיה,
תראה, אמר פעם יהודי, המילה אקדמיה מורכבת משתי מילים. אקדמיה, יפה. אז בואו נקדם את שם השם במציאות. חזקו ואמצו, הגענו לפסקה ד' שבוע הבא בעזרת השם. יישר כוח.